השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
ברוכים הבאים לכולם, שבוע טוב, יום שלישי פעמיים כי טוב. שיהיה לכולם בעזרת השם בשורות טובות ומשמחות, שנזכה לשמוע רק דברים טובים, ונדע איך להכיל כל המציאות הסובבת אותנו. לפעמים המציאות היא קצת קשה, לפעמים דברים לא מסתדרים כמו שאנחנו רוצים, וקשה, לפעמים קצת קשה, ובסופו של דבר אנחנו מצליחים להסתדר, מתגברים על הכל, כי ידוע שברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן חיים ביקום, והחיים חזקים מהכל. כולנו נמצאים לפעמים בחיי היומיום שלנו ברגעים מאוד מוזרים. רגעים שלא ניתנים להגדרה, רגעים שהם לא כל כך ברורים. מצבים שאי אפשר להגדיר אותם כחיוביים או שליליים. סימני השאלה שעולים בליבנו, במוחנו, בנפשנו, ברוחנו, במחשבתנו, בכל רגע שקורה דבר למולנו, אלו סימני שאלה שבדרך כלל גורמים לטרדה. בעיקר מה לעשות, איך להמשיך הלאה, לאן להתקדם, מתי, כמה, באיזו צורה. כל מיני תחומים. ותמיד כשאנחנו שואלים משהו על דבר מסוים שעולה אלינו, אז יש את הצד החיובי, שאומר כן לעשות אותו, כי יצא כך וכך וכך, ויש את הצד השלילי, שאומר לא לעשות אותו, כי יכול לקרות כך וכך וכך. זה למעשה התמצית של הדילמה. דילמות יכולות להיות מאוד מאוד טרגיות. אנחנו נתקלנו בהרבה דילמות כאלו בכמה שוטים שנכתבו בתקופת השואה, שם ישמור ויציל. אבא שאל את הרב אם אפשר ללכת להישרף באש במקום הבן. אם אפשר ללכת ולהשיג אוכל במרמה, וזה יכול לגרום למוות של כל הביטן, אני אומר בביטנים, ירגו את כולם בגללו, אבל אם לא הם ימותו מרעב. שאלות מאוד, דילמות מאוד מאוד קשות. ברוך השם שאנחנו לא נזקקים לדילמות כאלו. ברוך השם, יש דילמות. קלות יותר, קלות יותר ויותר ויותר. לפני שאני אדבר על איך לקחת החלטה בצורה ברורה ולהתמיד בה, אני רוצה לדבר בכלל על העניין של החלטות. למעשה ההחלטה, כל מה שקשור להחלטה, לבחירה, זה נושא שמעצב את האישיות של האדם. למעשה זה מה שמעצב את האישיות של האדם. זה מה שגורם לו להיות מישהו. כולנו מחליטים החלטות ולאחר מכן, מיד לאחר מכן, מפרקים אותם כלאחר יד, זאת אומרת אפילו לא מתייחסים אליהם. והחלטנו וישבנו וחשבנו ותכננו. נגמר, נעלם. כל מה שהחלטת, נעלם כלא היה. הגעת. זה ממש נס. בן פורת יוסף. הגיע, הוא עמד במילה. הוא אמר שהוא יגיע, הוא הגיע. הגעת בדיוק בזמן. ברוך הבא. מהי החלטה? ניקח לדוגמה החלטה שחווים אותה ביום יום. מתעוררים בבוקר, מודה אני, נוטלים ידיים, ברכות השחר, הולכים לתפילה, חוזרים. מגיעים, צריכים להגיע לעבודה. איך אני אגיע לעבודה? עם אוטובוס, עם מונית, ברגל, פוסטרם, אופניים. איזה בגד אני אלבש? מה אני אוכל? מה אני אשתה? באיזה צורה אני אכנס לעבודה? חיוך, עצבנות, כעס? למעשה ההחלטות בונות לי את סדר היום. אז יכול להיות שאדם יחליט ללכת לעבודה באוטובוס ויהיה פיגוע באוטובוס. יכול להיות שאדם יחליט ללבוש את הבגד הזה, דווקא את הבגד הזה, ויהיה לו קר והוא יקבל וירוס. יכול להיות שבאדם יחליט לאכול דווקא ביצה וקוטג' או לא משנה מה בבוקר, וזה יגרום לו כאבי בטן במשך היום. זאת אומרת, ההחלטות הקטנות יכולות להשפיע על החיים שלנו בצורה מאוד מאוד משמעותית. עד שלמעשה אפשר לראות היום בחיי היום-יום שההחלטות הקטנות אין אלו באמת שקובעות לאדם את החיים ממש, לכאן או לכאן. כמה פעמים נתקלתי במישהו שסיפר לי שאת אשתו הוא הכיר בדיוק כשהוא עמד להציע נישואין למישהו שהייתה איתו, בדיוק הוא עמד להציע נישואין, והוא ראה פתאום את הבחורה היא, והוא נכנס לו משהו ודיברו, ובסוף השבוע הם התחתנו. והוא מאושר, החלטה של, רגע, אולי זה טוב לי, אולי זה לא טוב לי. כן, אני לא מצדיק מעשה כזה, זה בוגדנות, אבל אני אומר שההחלטות הקטנות, מזה שהם הלכו למסעדה הזו וראו את הבחורה הזו שם, יצא שזאת אשתו משורש נשמתו. היא טוב להם, כי הוא בית דתי ונאמן בישראל, טוב להם. אז ההחלטות לא ברורות. אתה לא יכול לדעת לאן ההחלטה תוביל אותך. וכאן מגיעה אי-ודאות. האי-ודאות יכולה לגרום לתסכול. מאוד מאוד גדול. התסכול, הכוח שלו הוא בהתשה. תסכול יכול להתיש את האדם. מה זאת אומרת להתיש? לשאוב ממך טיפה אחר טיפה של כוח, כל טיפה של אנרגיה, לשאוב אותה למטה. כל טיפה של אנרגיה שיש לך. אתם יודעים איך אפשר להגדיר את תסכול? אני אנסה להגדיר לכם את זה בצורה גופנית, פעולה פיזית שאתם עושים. וזה הסירית מהתסכול הנפשי שאנחנו מרגישים. למשל, עכשיו תקחו לכם את המחזיק מפתחות. הייתם צריכים לפרק מפתח, הייתם צריכים להשאיר את המפתח בבית, לפרק, לא משנה. הגעתם בצהריים עייפים, חזרתם מהעבודה, סיימתם תפילת מנחה, רוצים להגיע לבית לנוח. אז מנסים להחזיר את המפתח לצרור. כי מה קרה? פעם שעבר שעשיתם את זה, יצאתם מהמפתח, בסוף גילתם את שחת המפתח בבית, חזרתם, ישר הגענו לבית, מחזירים את המפתח לצרור. ואז הבן אדם מתחיל לפתוח לצרור, יום לפני, גזז את הציפורניים. וזה עיגול מלופף. צורה מאוד מאוד חזקה, צריך קצת ציפורן. ואתה מנסה לפתוח, פותח, מכניס, מחליק, כמעט, הנה, הכנסת את החור המפתח, הנה, עוד טיפה, עוד טיפה, החישוק מתכת נכנס, עוד טיפה, לא, מורח, מחליק, עד שמה הבן אדם עושה, וזה, אין לי כוח לזה, יאללה, זורק את זה מתעצמן. אחרי 10-15 פעמים, כאילו, אחרי פעמיים, נדמה אנשים נורמליים. הולך עם התיקים ביד, מחברת ביד השנייה, עוד שקית, מפתח ביד, מתכנן את הכל כדי להגיע לדלת ולפתוח דלת בדיוק, וגם כמובן כדי שלא יפלו לך דברים. ואז טיפה אתה מגיע לדלת של הבניין או של הבית, מתחיל לפתוח אותה עם מרפק, מחליקה מחברת אחת, מגיע עובר עוד קצת עולה מדרגה אחת, עוד מחברת, אתה מגיע לבית, כולך מתסכל כל הדברים, כמו סימני דרך, לסוף אותם. התחושה הזו, תסכול. תסכול פיזי. אתם הבנתם, ניסיתי להמחיש את התחושה הזו של האי ודאות גורמת לתסכול. וזה הולך בגילאים. מתחיל בגילאים. בגילאים המוקדמים, זה איזה נעליים נלבש לגן, איזה ממתק אני אקח, איזה שמלה אני אלבש היום, לאט לאט, איזה עטיפה אני אקח למחברת, איזה שער אני אצייר, עדיין מציירים שערים, עדיין מציירים. שער של תורה, של תנ"ך, של תלמוד, שער, כל מיני ערים. יש כאלו שעושים רק את השער, משקיעים בשער והמחברת ריקה. טוב, שערים שנה הבאה. כל כמה שנים ההחלטות משתנות. אז אם אני עכשיו אתן לילד בין 13 להחליט בין משחק X למשחק Y, ויהיה לו מאוד קשה להחליט, וזה המשחק, משחק אחד הוא יכול לבחור, ויהיה לו קשה מאוד להחליט, ברוך הבא. הוא יהיה ככה לחוץ, הוא לא יודע מה להחליט. כשהוא יגיע לגיל 22, ואני אתן לו שוב פעם את אותה משחק, פוגים או קלפים, תחליט בין שניהם, ויגיד, מה זה בכלל לא מעניין אותי, מה זה הדבר, זה שטויות, לא, זה בכלל לא מה שאני רוצה, זה בכלל לא תהיה לו, לא תהיה חשיבות לעניין הזה מבחינתו, לגמרי. לעומת זאת, אם אני אתן לו להחליט איזה מכונית לבחור, לפי הגילאים. זו הסיבה שביהדות ההורים מאוד מאוד מעורבים בשידוך. ההורים בדרך כלל בני 50, 40, 60, 45, 50, מאוד מעורבים בשידוך של הילדים. למה הם מעורבים? כי הם קצת יותר מבינים, כי הם עברו חוויות בחיים, ורמת ההחלטה שלהם קצת יותר מחודדת בנושא הזוגיות והזיווגים והשידוכים וחיי בני זוג ביום יום באופן כללי. לכן אנחנו נמצאים כרגע במצב שאם ההורים שלנו יתערבו לנו בשידוך, אנחנו לא נמצאים בעולם חרדי, בעולם רגיל, חילוני, כמו שאנחנו נמצאים היום, עד שבעזרת השם קוראים לחזור בתשובה. כשההורים שלנו התערבו לנו בשידוך, זה יראה לנו כמו זילות. אנחנו לא נייחס חשיבות לדעה שלהם. הדעה שלהם תהיה זרה בעינינו. אנחנו אפילו קצת נזלזל בהם. למה? כי האינפורמציה שיש לנו ביד כיום, גורם אותנו להרגיש חזקים, יודעים יותר, חכמים יותר. היהדות אומרת, לא, אתה טועה. תן להורים להחליט. כמובן שתהיה מציאת חן מינימלית, לא יותר מדי מינימלית, תן להורים להחליט מכאן ואילך אם זה מתאים או לא. כל מה שיוצאים מן הכלל וכו'. החלטות יכולות להיות מתסכלות, וכן יכולות להפתיע אותך. מקרה ששמעתי באופן אישי, שני זוגות נשואים, סיפרו לי את זה השבוע, נסעו לאירוע בחיפה. רצו לנסוע, תכננו לנסוע לאירוע של חברים בחיפה. ומאוד מאוד התרגשו, כי זה אירוע של חברים מעבר, הם כולם ביחד, וקצת מרגש לפגוש חברים מעבר. זה יותר מאשר מרגש, זה כמו בחינה לאיפה אתה עומד היום. זה טכנאי, אני כבר מנכ״ל, זה עדיין פה. זה מחזק, יש כאלה שזה, כן, זה הרגשה של ביטחון. אני, כן. כמו פגישת מחזור. פגישת מחזור זה סוג של העלאת אגו לחלק מהתלמידים לשעבר. בשביל זה זה נועד, כן? לא רע. הלוואי והכל היה סתם, בפשטות. הכל זה מחשבות, מאחורי החיוך הפשוט, יש הרבה מחשבות ותכנונים, לפעמים גם מזימות, אחרי זה היה. זה לא רק להיפגש. תשמעו, זה קורה המון, אבל זה סיפור מעניין. סיפר לי זה הגברת. תכננו לנסוע, ארגנו את הרכב, הכל בסדר גמור. אחרי כשבן אדם מתכנן משהו שהוא חשוב לו, דבר שהוא חשוב לו, הוא אוטומטית הופך להיות רגיש יותר ופגיע יותר בשעות שלפני שזה קורה, ביום לפני. הרבה פעמים תראו חתנים וקלות שיש להם צינון. הרבה פעמים תראו אנשים שמגיעים לערב של החיים שלהם, או קידום בדרגה, והם קצת צולעים, לא מרגיעים. כשאדם מצפה לדבר מסוים, בדרך כלל משום מה, בגלל הפחד שיקרה לו משהו, שלא יהיה חולה, שיהיה מרוכה, כמו שהצברנו על מבחני, שבאדם לחוץ עם משהו מסוים, קורא לו הדבר הזה בדיוק. באותו היום, האישה קיבלה כאבי ראש, מיגרנות, לא יכולה לזוז. והבעל אומר, טוב, מה שעכשיו? 8 בבוקר. ב-4-5 צריך לצאת, חופה ב-8 בחיפה, אנחנו נגיע, אשדוד. עד 4 היא כבר תברי, הכל יהיה טוב. גם לנשים לוקח הרבה זמן להתארגן לאירוע יותר מאשר לגברים. נשים פשוט יותר רגישות, שמות לב לכל פרט קטן. הגבר שם עליו חולצה, חגורה, מכנסיים, מסדר קצת השיער, רואה שהוא נראה טוב במראה, אין לו עין כל כך ביקורתית כמו של האישה, והכל בסדר. האישה גם חושבת מעבר, לאיזה מקום היא הולכת, איזה אקלים יהיה שם, איזה סגנון של נשים יהיו שם, איזה סגנון לבוש הנשים האלה ילבשו, עם תכנונים מאוד מורכבים של הגבר אין אותם. וגם היא מטפלת בילדים באותו זמן, מחפשת, פונת הכביסה, נקת הבית, שוטפת, נתתה, עושה עוד כמה פעולות, בסוף הבעל מתלונן שהיא לא מגיעה בזמן למקום. הוא רק מה נשאר לו, לשים חולצה, לצרק את השיער, יש לה איזה 300-400 פעולות. איך תסביר לו את זה? לא, את מאחרת, את זה, סגנון. היא הגיעה, הוא הגיע מהעבודה ב-2, רואה אותה עדיין במיטה באותו מצב. 3 מגיע, 4 מתקשרים החבר'ה, אינו מה עושים, ותשמע, יש לי מצב לא טוב. היא אומרת לו, תיסע אתה לבד. תיסע אתה לבד. הוא אמר לה, לא, אני לא נוסע לבד. עכשיו, שימו לב טוב, לכל הגברים. גם אם אישה אומרת לך, תיסע לבד, או שקורה משהו שיהיה אשמה בו. היא אומרת לך, אין בעיה, אני מסכימה לך. תעשה את זה. תלך לאמא שלך. אל תלכו. אל תעשו את זה. למרות שאתה בטוח שהיא אמרה לך, יש הוכחות, אתה מקליט את זה, אל תעשה את זה. למה לא תעשה את זה? שבוע, שבועיים לאחר מכן, תהיה איזה מציאות של ויכוח, חסר שלו או משהו. זה נכון, גם השארת אותי לבד, הלכת לאירוע, רקעת, שתית, והייתי לבד בבית, מתחת לשמיכה, כמו כלב זרוק, ואתה נסתכל על זה, רגע, זה באמת נכון? אני רציתי להישאר, את אמרתי ללכת. אז אל תאמינו. אל תקחו את זה בתור אמת לאמיתה. היא אומרת לך את זה כדי להרגיש, כדי לא להוציא באמת מה שהיא מרגישה. כי מה היא אומרת לעצמה בראש? בטח הוא מת ללכת עכשיו לאירוע. אני אשאר פה לבד, זה יענה שם. אבל מה, זה אשמתי, אני חולה. מה, אני כל כך אגואיסטית? תלך נשמה, תלך כפה, תלך, 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 אל תחזור. אבל הוא לא אומר כאל, תחזור בלב. אבל תלך. אבל האישה עצמה בתוך הלב, או אם הוא הולך, נגמר הסיפור. תקשיב, כשגבר מתקשר עם אישה, מגיע לבית והיא רוצה לתקשר איתו, והיא רואה אותו ואומרת, ושאל אותו, מה, אתה נראה קצת מוטרד, הכל בסדר? הוא אומר, כן, הכל בסדר. הכל בסדר. כשאומר לה, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. באמת הכל בסדר. אבל אם האישה, הגבר שואל אותה, מה קורה לך? מה, איך את מרגישה? את נראית לי קצת... לא, לא, הכל בסדר. ובטוח שלא הכל בסדר. זה בטוח שלא הכל בסדר. ואם אתה לא תשאל שוב ושוב ושוב עד שתוציא מן את הדבר הזה, שבוע אחר כך היא תאמר לך, אתה לא שואל לשלומי, אתה לא דואג לי, אני לא מעניינת אותך. כי האישה לא חושפת את הרצונות הרגשיים שלה. הגבר יכול לחשוף, כי אין לו את האגו ברצון הרגשי. כי האישה יש לה הערכה עצמית נמוכה, אז היא לא חושפת את הרצון הרגשי שלה כדי לא להפוך למינוס. אני נזקקת, אני מסכנה, לא מספיק מה שאני חושבת על עצמי, אחר גם הוא יחשוב את זה על עצמי, עליי. אז היא לא חושפת את זה, פשוט משתיקה את זה. מה קורה? קורה מצב שהיא מדברת בשפה שהגבר לא מבין. עכשיו, אם בן אדם אומר לך, אבל גם לגברים יש את זה. נניח עכשיו, כשגבר אומר לגבר, תהיה בריא, זה נשמע כמו ברכה, אבל אם הוא אומר לו את זה בטון קצת שונה, זה לא נשמע טוב. אם הוא אומר לו, תהיה בריא, זה לא תהיה בריא, תהיה חולה בכל המחלות, בכל הכללות, כל הכללות בתוך מילה אחת. אבל זה נשמע, תהיה בריא. מי שלא שומע טונציה, יכול להבין שהכל טוב. אז עכשיו אם האישה תגיד לו, לא היה לי קשה, יום רגיל. והוא לא ינתח את המקרה הזה, ויבין שיום רגיל, והכל בסדר, זאת אומרת, אנחנו במצב טוב, זה לא מה שהיא מתכוונת באמת. זאת אומרת, השפה ביניהם זה חוסר תקשורת. בגלל זה, זאת הסיבה בדיוק שיש הרבה בני זוג, חוסר תקשורת. כי לפי המוח הרגיל, אני שומע מילה, פותח מילון אבן שושן, יודע מה הכוונה של המילה הזו. אז אם כתוב במילון אבן שושן, שהכל בסדר, מה שהמצב כרגע נטול בעיות, נורמלי לחלוטין, נחמד, נעים ושלב, זה לא באמת. זה לא באמת המצב. מצב יותר גרוע, הכל טוב במהירות, הכל טוב במהירות, הכל טוב, בלי הפסק בין הכל לבין הטוב, זה מצב יותר גרוע מהכל בסדר. הכל טוב זה יותר חריף, יותר חריג, משהו יותר עמוק קורה, אתה צריך לנתח, כמובן עדיף לא לדבר, כמה שפחות לדבר, נכון. ברוך השם, ברוך השם. היום, כשאתה אומר ברוך השם, אז האישה יכולה לתפוס את זה כמו, טוב, תשתקי. לא רוצה לדבר איתך, תשתקי. למה זה קורה? כי אנחנו בדרך כלל בחברת גברים. גברים לא אוהבים לדבר יותר מדי. אוהבים לצחוק, אוהבים לשתות, אוהבים לאכול. סוג של חיה אינטליגנטית יותר. ברוך השם. אישה אוהבת יותר לפתח את הרגשות, לדבר, לנתח דברים, לא להשאיר דברים סגורים. אז שאישה כל היום מטפלת בבית או שהיא בעבודה שלה, מטפלת בילדים. מתעסקת בכמה וכמה דברים ביחד. וכל הזמן בראש שלה, הבעל שלה. במודעות החיצונית, הבעל שלה בראש שלה. איך יהיה האוכל, איך הוא יסתדר עם הבית, אם הוא יגיע לפניי, איך הוא יטפל בילדים. כל חשיבה שקשורה לבית, של רוב אנשים אני מתכוון, קשורה לבעל. אצל הגבר לא. אצל הגבר החשיבה התת-הכרתית קשורה לאישה ולבית. כי הרי כל מה שהוא עושה כרגע, זה כמובן בשביל הבית. עובד, מתאמץ, משיג כסף, זה בשביל הבית. אבל בחשיבה ההכרתית שלו, הוא לא חושב על הבית. הוא יראה טלפון באמצע היום מהבית, תגיד מה הקשר עכשיו באמצע היום? הוא יחזיר את הטלפון לכיס, הוא לא יבין. כי החשיבה ההכרתית שלו עסוקה באיך לרצות את היצר העסקי, הקרייריסטי שלו. ופה למעשה, גלשנו קצת לעניין של זוגיות, אבל זה חשוב. פה למעשה תמונה, הבעיה בתקשורת שקיימת היום לכל חלקי העם, בכל חלקי העם, נפוצה מאוד. אם האישה אומרת, הבית מאוד מאוד מבולגן, אוי, זה בלגן יש בבית. הגבר חושב שהיא מאשימה אותו, אוף, עוד פעם מיטות שהילדים לא מסודרות. הארון הזה מתבלגן מהר. הגבר מרגיש נאשם. מה היא למעשה באמת אומרת בזה? היא אומרת לעצמה, התפקיד שלי זה לסדר את הבית, התפקיד שלי זה לטפל בילדים, בין ההגדרות שהגדרנו לבעל ולאישה, ואני לא עושה את זה, ולא נעים לי ממנו, אבל חייבת לטפל בזה, ואני מותשת, ואין לי כוח לעשות את זה. אז אני אומר זה בצורה, הבית, לא הוא. הוא מבין שזה הוא. והיא רק פורקת, רגש שעולה לה בלב, כי לא יכולה לשמור. מה נוצר מצב? כן, הבית מבולגן, נו, מה נעשה? ואז היא רואה שלא אכפת לו. מה, הבית מבולגן, לא אכפת לך, לא מפריע לך? נו, מה אני אעשה? אני כל היום בעבודה, את כל היום היית בבית, הולכת לשכנות, שחזו על זה, תנקי קצת, תסדרי קצת, תארגני, מה הבעיה, מה הסיפור? ואז הוא מתחיל מכאן, יריעה לשם, יריעה לכאן, מתחיל כדורי פין, עד שיש מלחמה. מה צריך לעשות הגבר? האישה עכשיו בלי סוללה בטלפון. אם אחרי יש לכם טלפון בלי סוללה, אתם תיקחו לעשות בו שיחה? אתם חייבים אותו דחוף להודיע למישהו הודעה. חשוב, אחר ונשאר אחוז אחד. אז אתם תעשו שיחה? לא, אז מה תעשו? תשלחו אס-אמס. אס-אמס צורך פחות סוללה, נכון? הגיוני. עכשיו האישה מרוקנת. אומר את המשפט הזה. מה אתה צריך לומר? לא, לא צודקת. הבית מבולגן, את צריכה לנוח, עבד קשה מאוד, התאמצת. זה לא סתם שהבית מבולגן. כשהמצב יותר טוב, הבית מבריק. כשאתה מצב כרגע מקרה חד פעמי, מצב עדין, מבין אותך. לכי תנוחי, אני אדאג לטפל בזה. מה יקרה? התנוח 5 דקות, תקום ותנקה את הבית. בדוק. בדוק, בדוק, 100%, בדוק. 1000%. ברגע שאמרת לה את המילים האלו, היא מרגישה שיש לה גב להישען עליו, היא ניתנת. איך מתאינים גבר? הוא יכול לשבת כבוי על הספה, ככה, חצי מנומנה, משתו נסע לדבר איתו, כן, לא, מה? מה זה שיש מילים עם שתי אותיות? מה זה? תארו לכם שלהגיד, כן, הכל בסדר, זה אבקת של מג'ה קפוקה, קשה. בסדר, כן, הכל טוב. נדע. טלפון, כן. עכשיו, אנטריקוט, על האש, אני מגיע. מקבל כוחות. מה קרה? יובל הזמין אותי זה. שאלה, יש כמה חברים. הוא לא יגיד לה את זה ככה. הוא יגיד, נתק את השיחה, קלט שהוא עשה טעות. הוא חשף את עצמו. הוא יחזור למצב ה... שמי, מה קורה? כל טוב? נראה לי שם איזה בעיה, התקשרו אליי כמה, לא יודע מה הם עושים שם, רוצים משהו שאני אעזור להם, אסביר להם משהו, אין לי כוח בשבילם. כמה דקות אני עולה, זה בסדר? היא קלטה אותך, ורגע שאתה עושה את ההנאה שלך, היא מצאה על מליפול. מה פתאום, אתה הולך, משאיר אותי לבד, מקודם לך לישון, מה זה? אני משעממת אותך, אתה לא אוהב אותי, אתה בלגן. ככה זה בוא דוגמה, זה מקרים שאני שומע, אני לא... למה זה קורה? למה זה קורה? אם האישה מה תגיד לו? תשמעו, אם האישה מה תגיד לו? אם האישה תהיה חכמה, תגיד לו מה, יעשה לך טוב? לך, תהנה. עם נשיקה בלחי, תלך. אתם יודעים מה הוא יעשה? הוא יהיה שם, הוא יקצר את הזמן בלפחות ב-20%, והוא כל הזמן יחשוב עליה. איזה טובה אשתי, איך היא נתנה לי, וואו, איך היא מוותרת על עצמה. מחרת, בשתו שבוע הוא צריך להביא לה מתנה מסוימת, הוא יביא לה מתנה. בדוק, גם לכם בדוק. אבל מה האישה עושה? נכנסת למלחמה. מי מנצח? מי משחקי אגו. זה ככה, קצה המזלג, קצת עניין של זוגיות, כי באמת זוגיות היום זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. כמה זוכים בבני זוג שיש ביניהם תקשורת טלפתית? מה זה תקשורת טלפתית? זה לא באמת בלי לדבר. זה לא. הטלפתיה בין בני הזוג לא צריכה להיות אל-טבעית או מיסטית. לא קשור לזה בכלל. כשהמוח שלי והפה שלי מופנים ללב של האישה שלי, והמוח שלה והפה שלה מופנים ללב שלי. זאת אומרת, זה כמו, זה לא גרף של קו לקו, זה גרף של קו כזה, וגרף של קו כזה, זה כמו שני חצאי עיגולים כאלו, המוח שלי ללב שלה, זה כזה יורד למטה, והמוח שלה ללב שלי. זה הגרף שצריך להיות בתקשורת טלפתית. יש כל מיני גרפים רוחניים. איזה כיף כשהאישה מתעוררת בבוקר, והבעל, יש נניח יש ילדים, צריך להכין להם פרוסות לבית ספר. אומר לה, את הפרוסות אני צריך להכין, הכנתי. מה זה יגרום לאישה? זה יגרום לה להיות בסוג של אופוריה, כמעט בין 3 ל-6 שעות. תחושה אילאית, היא תרגיש בהגדה. בגלל שהולכים פה 10 דקות עבודה. 10 דקות עבודה. גם הערכת הזמן, דברים שאנחנו עושים, דברים שאנחנו רוצים לעשות, היא לא נכונה. למשל, אם עכשיו יש בלגן בבית, והאישה מחליטה לשטוף את הבית. עולה לה מחשבה בראש, אחרי שהילדים, אחרי רוח, שירותים, מתחת, סלון, שטיחים, כיסאות, שולחנות, ייקח לי פה איזה 2.5 שעות. ייקח לי מעריכה. מתחילה לעבוד, בלי הפרעות, גומר את זה 1:15. איך זה יכול להיות? הזמן שהיא מעריכה, הוא בא במקום של פחד, של קושי. אז היא מתארת את זה שלילי יותר. אדם שנמצא בכלא 10 שנים, ואדם עם אותו אופי בדיוק, נמצא באותו תא, הם עושים אותם פעולות בדיוק בימים הראשונים שלו, לאדם שנמצא 10 שנים בכלא, הזמן יעבור הרבה יותר מהר. הגיוני, נכון? פשוט. יש לו הרגל מסוים. יש לו געגועים, כאבים, עכשיו. אין לו הרגל מסוים. התקשורת בין בני הזוג יכולה לבנות דברים מדהימים. גם אם זה לא נוגע אלינו, אנחנו צריכים לחשוב על עתיד הילדים. אנחנו צריכים להסביר מה ההשפעה של ההורים על הילדים. מה ההשפעה? ההשפעה של ההורים על הילדים היא השפעה קיצונית מאוד. קיצונית מאוד. אדם שנכווה ברותחין, הכניס את היד לכד מים רותחים, נכווה. אותו אדם ייזהר במים קרים, בצוננים. כלומר, אם זה היה פה, זה יכול להיות גם שם, אז פה אני אבדוק הרבה יותר לעומק, אם זה רותח או לא. בילדים זה הפוך. ילד שחווה חוויות שליליות מההורים שלו, בלי שהוא קשור. בלי שהוא קשור. אתם יודעים, לא יודע אם אמרתי את זה פעם או פעמיים, לא יודע אם פה או במקום אחר. מתי הילד נמצא בתדר של הקשבה? כשאתה מעמיד אותו מולך ואתה אומר, תעשה כך וכך 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 וכך, כמו שהסברתי בשבוע שעבר, המוח, שהוא שומע לעשות משהו, הוא מתנגד, הוא אומר את המילה הפוך, אל תעשה, לא לעשות, כן, לא להקשיב, תקשיב, לא להקשיב, תלמד טוב, אני לא אלמד טוב, תוכל, אני לא אוכל, ככה המוח אומר לו לומר, ככה פשוט, ממש, הופך לו את המילים. מתי הילד מקשיב ומכיל בצורה הכי טובה? ההורים במטבח, הילד יושב בסלון, מתחילים להתווכח. מצאו להתווכח בסלון, עברו למטבח, לא ליד הילד. גם את זה הילד מרגיש. מה לא ליד הילד? עוררתם לו חשד. ילדים חשדניים, ערומיים מאוד, קולטים הכל כמו רדאר. מתחילים לדבר, ויכוח, אבל אז ככה, אז ככה, אז ככה, אז ככה, אז ככה, אז ככה. לא ליד הילד, האמא תמיד, לא ליד הילד. מה, הוא משחק בלגו, מה את רוצה? הוא לא מקשיב. זה, הזמן, שהוא משחק בלגו, מקשקש על הדף, משחק ביויו, אני לא יודע במה הוא משחק, עם גולות, עם משהו, זה עושה ככה, על הרצפה לידכם, מרחק שכמה מטרים מכם, זה הזמן שהוא מקשיב הכי הרבה. זה הזמן שהוא קולט כל מה שקורה. ואם תשימו לב, מי שחכם, ואני בדקתי את זה כמה פעמים, הוא מגניב מבט מדי פעם לראות מה קורה. מה קורה בזירת ההתרחשות. תמיד מעניין לדעת מה קורה בזירת ההתרחשות. היה קורד אחד, לא משנה מאיזה עדה, עבד בניקיון, לא יהודי, עבד בניקיון בקומה 30 במגדל. הוא יורד ככה, מנקה את החלונות, מנקה, פתאום הגיע רוח פרצים, מעיפה אותו. כולו צועק, בום, נחת על הרצפה, התאספו מסביבו המון אנשים. שמוליק, מה קרה? אז באמת, אני לא יודע, רק עכשיו הגעתי. אז זירת ההתרחשות תמיד מעניינת. תמיד מעניינת. הוא יגניב מבט, ימינה, שמאלה, יראה מה קורה. זה הרגע שהוא קולט יותר מכל דבר אחר. מי שיודע מה עושה במצב כזה? את אמא טובה, את הילד טוב. משחיל מילים לילד, מדבר לילד, מדבר לאמא, מדבר לילד. אתה לומד יפה, אתה מדבר עם האמא, מכניס לו למודעות את כל האינפורמציה שהוא רצה בחינוך בעשר דקות. אם הורים שמבינים את השיטה הזו, והם מבינים שעכשיו הילד קולט אותם, מה הם יעשו? ישנו פאזה, אחר כך ילחמו ביניהם בחדר שינה, יעשו מה שהם רוצים, יסגרו את העניין. אבל עכשיו זה הזדמנות להכניס לו אינפורמציה, קשה, זה סוג של בהייה. כשהילד או כשאדם בוהה, צריכים לדעת את זה, כשאדם בוהה, בוהה זה מבט מזוגג למקום מסוים בלי שאין שם כלום. בלי שאין שם שום דבר שבאמת מעניין. מבט כזה, אפשר להכניס אינפורמציה בקלות למוח. טק, 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 מה שאתה רוצה. אז כשילד נמצא בהקשבה הזו, יזרקו משפטים. מחמאה, בקשה, מחמאה, בקשה. וזה משפיע יותר מכל דבר אחר. מאשר תשב איתו, תיתן לו חינוך, ותשפיע, תמיד פסיכולוגיה, בלבולי מוח. כיום מה אומרים? לכל הילדים כמעט, כבר זה 30-40% מהילדים, יש הפרעת קשב וריכוז. מה זה הפרעת קשב וריכוז? מי שרוצה את מה זה הפרעת קשב וריכוז, יפתח את הספר של ההפרעות DSM, של הפסיכיאטריה, יראה שם מה בבית ההגדרה לפי הפסיכולוגים והפסיכיאטרים. מה זה הפרעת קשב וריכוז? העצלות של הדור הקודם של המורים. וזו הפרעת קשב וריכוז. העצלות של המחנכים. היום אתם תראו מורה בכיתה, מסמסת. עושה סמסים באמצע השיעור. נראה לכולם רגיל? לי זה נראה זוועתי, זה נראה לי קיצוני, זה נראה לי מוזר מאוד. כשאת לא מרוכזת כולך בשיעור, כשאת לא מרוכזת כולך בגן, בבית ספר, בכיתה, בחוג, איך את רוצה שכל ילדים יהיו מרוכזים? נכון שיש ילדים קצת יותר היפרים. נכון. והם רוצים קצת יותר תנועתיות. נכון. אבל כשאת עצמך לא מרוכזת, כשאת עצמך לא לוקחת חשיבות, או המורה לא לוקח חשיבות משמעותית, הוא לא לוקח את השיעור הזה בחשיבות משמעותית, שזה תהיה עדיפות עליונה אצלו, איך אתה מצפה? נו, אבל יש ילדים שכן מקשיבים. נכון, יש ילדים שונים. כשם שפרצופיהם שונים, ככה גם דעותיהם שונות. מה עושים? איזה פתרון יש לרופאים? קונצרטה, ריטלין, כל מיני כדורים ש... מעכבים כל מיני תהליכים במוח, והופכים את הילד לסוג של רובוט. יש ילדים שזה עוזר להם? אני מסכים, ב-100%. בכל זאת, זה סוג של אבולוציה של קוקאין, הריטלין. זה לא אני אומר, אתם יכולים לראות את המבנה הכימי של הקוקאין והמבנה הכימי של ריטלין, הוא כמעט אותו דבר. אפשר לבדוק את זה. נכון שזה עוזר לכמה ילדים. להרבה. אבל עד גיל 18 שהמוח לא מתפתח, בעיה לתת את הכדור הזה. ומה קורה? אנחנו רואים היום ילדים בני 18, בני 20, נוסעים במהירות של 200. ילדים בני 13, בני 14, בני 17, מקיימים יחסים ילדות קטנות. אלו דברים שגם אני בעצמי זוכר, שאם היו מקרים כאלו, זה היה מזעזע את כל המדינה. זה היה מזעזע את כל המדינה. כוח ההרגל, מכוח ההרגל, שנוצרו עוד מקרים ועוד מקרים, בלי סוף. העיתון כבר לא מדווח על הרוגים בתאונות דרכים, לא מדווח על רציחות, משהו קטן, איזה פינה. אבל פרסומות, הכל הדף, פום. אז אתה לא בדיוק יודע מה הגורם שגורם לילדים להתנהג ככה. אבל אתה יכול לשער. יכול להיות שזו האינפורמציה שבקלות מגיעה אליך. יכול להיות שזה באמת הכדורים האלו, שאתם צריכים להבין שזה כמעט כל ילד שלישי או רביעי לוקח את הכדורים האלו. זה ממש... נפוץ מאוד. בסופו של דבר, כשהמורים מסיימים את העבודה שלהם, הילד חוזר לידיים שלנו. אנחנו ממשיכים לעצב אותו. ואם אנחנו לא נעצב את עצמנו, לא נצליח לעצב אותו. לא נצליח. וזה חשוב. גם לאלו שאין להם עדיין ילדים שיהיו בעזרת השם, תזכרו את הדברים האלו, דברים חשובים. כי כשאתם תלכו להביא את הילד מהגן, והגננת אומר לכם, תשמעי גברת, הבן שלך לא מתנהג כל כך יפה, הוא מרביץ, הוא נושך, הוא מקשקש על הקירות, מיד את תגידי, הילד שלי? את בטוחה? דברת על דוד? על יוסף? הבן שלי? תבדקי שוב. ושוב פעם, פעם השלישית ופעם הרביעית, פשוט שום דבר לא יתממש מהרצון של החינוך החיובי שקנית לו כל החיים. הכל מתפוצץ. ואז זה העצב הכי גדול לאמא. יותר מהכל. לכן חשוב, מה שהזכר לו לחינוך ילדים, מעכשיו גם מי שאין לו ילדים שיזכור את זה. נמשיך בנושא שלנו ונסיים. תודה, תודה, תהיה בריא. אם כן, אז מחירה של בן זוג היא מאוד מאוד חשובה, היא צריכה לעשות בצורה מאוד מאוד הגיונית, רגשית, וכמובן גם צריכה להיות גם מציאת חן, כן? זה לא צריך להיות הגורם המוביל, אפילו לא צריך להיות שליש מההחלטה, צריכה להיות מציאת חן, לא יותר מעשירית. כשאני נמצא באי ודאות, לא בספקות לכאן ולכאן. מה אני עושה? אני צריך לזכור כמה דברים. כשהפחדים שלי מנהלים אותי, כשאני נמצא בחוסר אמונה, ההחלטות שלי הופכות להיות קרובות יותר לשגויות מאשר למוצלחות. כשהפחדים שלי מנהלים אותי ואני נמצא בחוסר אמונה, ההחלטות שלי הופכות להיות יותר קרובות לשגויות מאשר למוצלחות. אני עכשיו רוצה להחליט אם לקחת את העסקה הזו או לא. החשיבה הראשונית, כמה כסף יש לי? החשיבה השנייה, מה יקרה אם אני מפסיד? יהיה טוב, לא יהיה טוב, כן יהיה טוב, לא יסדר. מה יקרה אם אני מפסיד? ברגע שאלו שתי האופציות שעולות לי בראש, בדרך כלל העסק הזה ילך לכישלון. אני צריך להוסיף עוד משוואה, עוד משוואה אומרים? עוד מספר למשוואה, איך אומרים? נוסיף עוד פרמטר למשוואה. מה? אני צריך להוסיף את הפרמטר הבא. כמובן, טוב, לא טוב, מה אני אפסיד, כמה כסף יש לי, בסדר גמור. הפרמטר הוא גם לא מה אני ארוויח. לא. ככה. הרבה אנשים שמתעסקים בעולם העסקים, והיום הם מצליחים מאוד, נכשלו לפני כן בהמון המון עסקים. אין איש עסקים אחד בעולם, אין איש עסקים אחד בעולם, אפילו אדם שירש הון תועפות, אין איש אחד שמתעסק בכסף, שלא נכשל לפחות כפול שתיים מההצלחות שלו. שימו לב טוב, בשביל כישלון בעסק, אתה צריך גב כלכלי וגם חוזק נפשי. אם יש לך רק גב כלכלי ואין לך חוזק נפשי, אתה לא תצליח לעולם. אם יש לך חוזק נפשי ואין לך גב כלכלי, יש סיכוי שתצליח יותר מי שיש לו גב כלכלי. איך אנחנו יודעים את זה? כי גם אנשים שיש להם גב כלכלי של מיליארדים, רואים אותם נופלים אחד אחרי השני. הנפילות והחוסר הצלחות צצות כמו פטריות אחר הגשם. אנשים מיליונרים מכל העולם שחשבת שלעולם אין סיכוי שהם יפלו. אין סיכוי. אתה רואה אותם בקרשים. ואנשים קטנים, שאף אחד לא ציפה מהם לשום דבר. הייתה להם טוב, זה היה להם אומץ, זה היה להם כוח להתמודד. אלו אנשים האלו, תראו אותם מוצלחים. אלו אנשים שגדלו בבקתות, שעבדו בניקוי, הרימו רעפים, ושברו את הגב שלהם. אלו האנשים האלו, תראו אותם, למה? כי ככל שיש לך יותר כישלונות, אתה לומד יותר, אתה מתחשל יותר, הפך להיות חזק יותר, איכותי יותר, אתה משתפשף יותר. אם אתה מפחד מכישלון, אל תיכנס לעולם העסקים. אל תיכנס. כי הכישלון מוביל אותך להצלחה. אם אתה לוקח אותו בצורה הנכונה. זה בתחום העסקי. בתחום הרגשי, נניח. באה לידינו סיטואציה עוד רגשית. מקרה סיפור לי היום. אישה עובדת בסופרמרקט, מנהלת את מוצרים, עובד שם כמה שנים, טוב לנוח לה. הגיעה עובדת חדשה. העובדת החדשה קצת, איכשהו עושה בלגן. נוצר ביניהם איזה מריבה, יש ויכוח קטן, התפתח, התלהט. בעל הבית של הסופר מגיע לבדוק מה קורה. לברר. הוא מגיע לברר, כמובן צריך לתת קרדיט לעובדת הוותיקה יותר. לא, הוא מחליט לתת קרדיט לעובדת החדשה. למה? היא לוקחת פחות כסף. והוא עושה את אותה עבודה. באה המנהלת של המחלקות, שהיא לא בעלת הבית, אבל היא המנהלת. ומתחילה לצעוק על בעל הבית. מה זה? יפה יותר טובה מדנה, אני רוצה את יפה, מה אתה, דנה רק עובד פה חודש, מה זה? מה עושה בעל הבית? את המנהלת הזאת, הוא מפטר. אוף מפה, לא רוצה, דיברת אלו יפה, לא מתאים לראות אותך יותר. הם שתי הבנות משלימות, כביכול, הוא אומר, טוב, תמשיך איתנו, הכל כרגיל, הסתדרתם ביניכם, אבל את זאת, את המנהלת הזאת, תקווה, לא רוצה אותה. עכשיו זאתי, יפה הזאת, שבגללה נוצר ויכוח, לא בגללה, היא התווכחה עם העובדת החדשה. תקווה הזאת הגנה עליה. בגללה כביכול פיתרו אותה. מה אני צריכה לעשות? שאלה, מה אני צריכה לעשות? להישאר בעבודה? לא להישאר בעבודה? אם אני נשאר בעבודה, תקווה זאת פיתרו אותי בגלל והיא נשארת? מה זה? זה גול נפש. אם אני לא אשאר בעבודה, צריכה להתפרנס. מה אני צריכה לעשות מצב כזה? אי ודאות. קשה להחליט החלטה כזו, נכון? כל המסכים, החלטה מאוד קשה. מה עושים במקרה כזה? גם פה, אתה מעלה את הפרמטר, לא מפחד מכישלון. מה זה לא מפחד מכישלון? אני הולך לתקווה, ואני אומר לה, תקווה, תקשיבי, פיתרו אותך בגללי. התערבת לטובתי, ואני נשארתי ופיתרו אותך, זה קצת לא מההגינות, אבל זאת המציאות. כמובן צריכים לדעת שהתקווה הזאת שהתערבה, עשתה את זה על דען עצמה. זה לא שיפה ביקשה מנה, בואי תעזרי לי, תתמכי בי מול המנהל, מול הבעל הבית, בואי, לא. עשתה את זה על דעת עצמה. היא באה, והיא כנראה אוהבת לדבר עם ביטחון עצמי, והגנה על העובדת שלה, הוותיקה. והיא קיבלה את האש. מה צריך לעשות מקרה כזה? לא לפחד מכישלון, מה זאת אומרת? לומר לבעל הבית שזה לא בסדר? ללכת לתקווה, ולומר לה, שמי, את עזרת לי, ואני לא שוכח את העזרה הזו. ואם זה יעלה באוכל של הילדים שלי? אני נמצאת בסימן שאלה. אם יעשה לך טוב, ויגרום לכך שתחזרי לסופר, מזה שאני אהיה איתך, ואתמוך בך, ואצא איתך מהעבודה, ואתפטר, ואז נהיה אגודה אחת, כי בכל זאת אנחנו שלוש עובדות בסופר, ושתנו נלך, יכול להתמוטט. ולגרום לחזרה שלך, בסדר. אם לא, ואת הולכת למקום אחר, ולא מפריע לך שאני אשאר, אני אשמח לקבל את ברכת הדרך שלך. זאת אומרת, ההחלטה פה, צריכה להיות מעוברת לתקווה. כמובן, זה מדובר שיש ביניהם קשר טוב, ולא מדובר בזה שתקווה שונאת את דנה, העובדת החדשה. זו החלטה מאוד מורכבת. אפשר להיכנס לפרטים שלה ולנתח אותה עוד שעה. החלטה רגשית. מה אני עושה בהחלטה רגשית? לעולם אני לא פוגע באדם שעזר לי גם אם אני מפסיד מזה. לעולם אני לא פוגע באדם שתמך בי והפסיד בגללי. גם אני מפסיד מזה. לעולם. זה, כמו שאני אמרתי, ללכת לכיוון התנועה הזו. לא מפחד מכישלון. לא מפחד לאבד דברים. וכך הוא מחליטים למגיעים בעזרת השם להחלטה הכי חשובה. ההחלטה הכי חשובה מבחינת העולם החומרי, כמו שאנחנו יודעים, צריך להרחיב את זה, בן הזוג שלנו, בת הזוג שלנו. איתה או איתו אנחנו הולכים לחיות את מרב החיים, להזדקן ביחד באושר וכבוד. יצאתי לפגישה. ראיתי עלמת חן, נחמדה, טובה, דיברנו, שידוך, הכל הולך טוב. יש משהו מפריע לי, אני לא יודע מה, אני לא מתחבר. עוד פגישה, מדהים, הייתי אימא מדהימה, לא מתחבר. מקרה נפוץ או לא? נפוץ, נכון? אני רוצה זוגיות טובה בחיים שלי. אני רוצה להחליט החלטה נכונה. כדי להחליט החלטה נכונה בכל מה שקשור לזוגיות, אני חייב להיות אמיתי עם עצמי. הבחורה נראית בסדר גמור. בסדר גמור. משהו פנימי לא מתחבר אליה. פיזי. חיה נפשית, רוחנית, מנטלית, אינטלקטואלית. בדיוק. מה שחיפשתי. אני אומר לעצמי משהו כזה. אני הכרתי נשים בחיים שלי. נפגשתי, יצאתי לשידוכים. כל אחד וההיכרות שלו. אותו דבר גם נשים. כל אחד וההיכרות שלה. הכרתי אישה שמאוד רציתי, שהייתה מציאת חן מאוד מאוד גדולה. למה אני לא איתה היום? כי אז גיליתי שהמוח שלה לא כל כך פעיל. יש חלקים במוח פעילים, חלקים פחות פעילים. לא. הייתה אישה אחרת, אבל המשפחה שלה הייתה מאוד תורדנית. היה מקרה אחר, גם אישי שמצאה חן בעיניי, אבל מה? מה שעניין אותה זה אחרי כך חומריות. זאת אומרת, הייתה לי אופציה של מציאת חן, נחמדות, נעימה, נקייה, אבל קצת עצבנית, אז פסלתי. בגלל שהיה עצבנית. מציאת חן וכו', זה, משפחה לא טובה, פסלתי. מציאת חן, זה, קמצנית, פסלתי. עכשיו, נדיבה, משפחתית, אהובה, נחמדה, טובה, מעניקה, מבטרת, אוהבת, רוחנית, כמו שאני רוצה. משפחה מצוינת, מציאת חן, פסלתי את הכל. למה זה לא הגיוני? כי בכל המשוואות האחרונות, לא מציאת חן היא זו שגרמה לי להישאר או לא להישאר, אלא דברים אחרים גרמו לי להפיל את זה. תמיד הייתה מציאת חן. ופה שיש לי את הכל ואין קצת מציאת חן כמו שאני רוצה, אסור שזה יפיל לי את הכל. הבנתם? מציאת חן היא חשובה, וזהו, חשובה. יש הרבה הרבה מעלות אחרות, תכונות אחרות שהרבה הרבה יותר מאוד, הרבה יותר חשובות, הרבה. אני צריך לזכור כל הזמן, בגיל 45 כולנו מתקמטים. לא משנה מה לנקום, ומה פנינה רוזנבלום, יש להם כל מיני, מה, לא משנה מה הם יעשו, כולנו מתקמטים. איזה תכשירים וכל מיני זריקות, אנשים שואלים אותי, זריקות, להכניס סיליקון לפרצוף. כולם מתקמטים, מה לעשות, צריך לקבל את זה. מי שלא מקבל את זה, הוא יתקמט בדיכאון, עדיף להתקמט בחיוך, מאשר יתקמט בדיכאון. חוק, אין מה לעשות. העולם הופך, הופך להיות בלי. כל 7 שנים האדם מחליף את כל התאים שלו בגוף. אתם יודעים את זה. לפני 7 שנים זה לא הגוף שהיה לכם. הייתם גוף אחר לגמרי, בשר אחר לגמרי. כל 7 שנים האדם הופך את הגוף שלו לגמרי. אור אחר, בשר אחר, הכל. ואתם לא מבינים כמה נזק ההחלטה הזו גורמת היום לגברים ולנשים בתחום הזוגיות. הקליק, המציאת חן, החיבור, זה לא חזק כל כך כמו האופי. כי בסופו של דבר, אם האישה תסכים להיות עם הבעל שלה, תדע בגלל שהוא מצא חן בעיניו, והיא מצא חן בעיניו, מתישהו המציאת חן הזאת נעלמת. אתם יודעים מה הוכחה לכך? הרבה זוגות יפים ויפות מתגרשים בגירושים קשים ומרים. אין איזו הוכחה שזה מה שהיה. אם יש מציאת חן, זה לא? אין הוכחה אחרת. אבל יש הוכחה שאם יש גבר שהוא נדיב ונחמד ונעים, ואישה שהיא נחמדה ונעימה ונדיבה ועדיבה, יש הוכחה שהזוגיות הזאת תמשיך, נצח נצחים. מבינים? אז שאנחנו מחליטים לבחור בזוגיות, אנחנו צריכים לשים את מציאת כאן ברמה השלישית, הרביעית, כלפי מטה. לא ברמה הראשונה. ההחלטות שלנו חייבות להיות במודעות לכך שיכולה להיות גם חוסר הצלחה, גם כישלון, זה בסדר גמור. גם אני אכשל בהחלטה שקיבלתי, זה בסדר גמור. אין בעיה. אני אתקדם מעלה. יש החלטות שלא כדאי להיכשל בהן, ויש החלטות שאפשר להבליג עליהן. אנחנו צריכים לדעת שכל מה שקורה לנו בסופו של דבר, זה לטובתנו. כל מה שקורה. ואנחנו יודעים את זה ומרגישים את זה, ככל שנבין את זה יותר, אנחנו נרוויח מזה יותר. רק גם אם לא מסתדרים לנו דברים, הסבלנות, זה יגיע. אם לא מתפתחים לדברים, טיפה. נשום עמוק, לאט לאט. אל תדרוש את זה בכוח. זה יגיע. על כן, האי ודאות היא בעייתית מאוד, כי אין שמחה יותר גדולה משמחה של התרת הספקות. אז כל אחד שיש לו ספק, אי ודאות, שאלה, שילך, מה שהלב שלך אומר לך, תעשה. תלך לכיוון הזה, אל תפחד. נכשלת, נכשלת, בסדר, מתקדמים הלאה. הכישלונות הם המדרגות שלך קדימה. לעתיד ורוד יותר. הכישלונות זה הכוח שמרים אותך, זה לא הכוח שמושך אותך מטה. זה מה שאנחנו צריכים לדעת, ואת זה אנחנו צריכים ליישם, ובעזרת השם, בסייעתא דשמיא, נחזק את האמונה ברוחניות, וכולנו נרוויח מזה. בשורות טובות לכולם. שאלות?